פרוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל. בהגשת צחי ברדוגו.
טוב, שלום לכם לפרק נוסף של ערוץ האימוץ. אני שמח לארח היום אישה מיוחדת, פרופסור אריאלה פרידמן, בראש ובראשונה אמא מאמצת, תושבת תל אביב, פרופסור באוניברסיטת תל אביב לשעבר, והיום ראש החוג למדעי התנהגות בקריית אונו. וולקאם.
תודה.
אנחנו נפגשנו, דיברנו, סיפור שלך ושל הבת שלך מדהים. אתם כתבתם ספר מיוחד ביום שפגשתי אותך?
כשפגשתי אותך. סיפורן של אם ובת.
ואני נורא רוצה שתשתפי את כולנו בסיפור המרגש הזה.
בשמחה, כן.
בבקשה, הבמה שלך.
זה מתחיל בזה שאני חיפשתי לאמץ, כי לא יכולתי ללדת. וחיפשתי אימוץ, אבל מכיוון שהייתי אישה לבד, לא היה לי בן זוג באותו זמן, אז לא אפשרו לי לאמץ תינוק בארץ. והתגלגלתי מעובד סוציאלית לעובד סוציאלית, מפנימיה לפנימיה, ובסוף יצא לי בדרך אקראית לפגוש בפנימיית הנדסים ילדה שקראו לה אריאלה כשמי.
מתי זה היה? על איזה שנים אנחנו מדברים?
לפני 40 שנה. לפני 40 שנה, 82, נכון? כן, לפני 40 שנה. פגשתי ילדה...
מלחמת לבנון.
מה? כן, בתקופה הזאת. פגשתי את אריאלה, וראש מנהל הפנימייה שנתן לי אפשרות לפגוש אותה, חשב שזה רעיון טוב שאולי אני אוכל לאמץ אותה, אבל איכשהו זה לא הסתדר, יועץ בית הספר לא שיתף פעולה.
רגע, לפני זה, תני לי רקע, היא, בת כמה היא הייתה?
אני תכף אספר את כל הסיפור שלה. ובקיצור, היועץ אמר לי שאי אפשר, ואני אומרת את זה, כי זה נראה לי חשוב להגיד, שאני קיבלתי את הדין, ונכנעתי, לא בדקתי למה הוא אמר לא, ולא בדקתי מי בעצם התפקידו לאפשר לי דבר כזה, והפסדתי שנה וחצי בגלל זה. שנה וחצי אחרי זה, חזרתי שוב לשירות למען הילד, ו... עוד פעם הציעו לי ילד עם צרכים מיוחדים וכולי, ולא הסכמתי, ויצאתי ואמרתי משפט אחד, והמשפט היה, אני לא חוזרת הנה יותר, אבל אם תהיה ילדה, אפילו בוגרת, שצריכה משפחה, מישהי כמו אריאלה מהדסים, תתקשרו אליי. וכך היה, אחרי חצי שנה התקשרו אליי, אמרו לי בואי מהר, זאת אריאלה שעברה שני אימוצים שלא צלחו, והם חשבו אולי זה בסדר, מכיוון שגדלה רק עם אמא, אולי זה בסדר שתהיה לה רק אמא. ואז התחברנו.
היא הייתה בת 6?
עכשיו, לא. היא הייתה בת 12, היא הייתה בת 13 וחצי כבר. 13 וחצי, בפעם השנייה. עכשיו, אנג'ליקה, שזה היה השם המקורי שלה לפני ש... הגיעה ארצה ועברתו לה לאריאלה.
איפה היא נולדה?
מה? היא נולדה בקייב. אביה עזב את המשפחה, את האימא ואותה בינקותה, ולא היה לה קשר איתו. ואימא גידלה אותה בתנאים מאוד מאוד קשים. הייתה לה ילדות מאוד לא קלה. תקופה מסוימת שלחו אותה למנזר לגדול, אבל היא הייתה ילדת רחוב כזאת. מספרת תמיד שהיא נעלה את הרחוב, ואני מאמינה לה מאוד, כמו שאני מכירה אותה. והייתה עם אמה עד גיל 8, ובגיל 8 הם היגרו. הם היגרו בכוונה להגר לאוסטרליה או לארצות הברית, והיו במחנה מעבר של הסוכנות באיטליה, ושם הייתה להם תאונת דרכים. האמא נהרגה, ואנג'ליקה, או כמו שאני קוראת לה, אנג'י, נותרה לבד, לבד באיטליה. והשליחים של הסוכנות לקחו אותה אליהם כאפוטרופסים, וכשהם חזרו ארצה, הם הביאו אותה להדסים ושמו אותה לאימוץ.
איתה יהודיה? אימא יהודיה?
יהודיה, כן. ואז התחיל המסע של אימוצים שלא צלחו.
תפרטי קצת יותר. מה זה
אימוץ? מה זה לא צלחו?
כן, מה זה אימוץ שלו? עד שאנשים מקבלים פה בארץ אימוץ,
היה
הזוג... עוברים פה מדורי גיהינום ומבחנים,
כן.
ובדיקות.
אז האימוץ הראשון היה במשפחה שהאב הטריד אותה מינית, והיא עזבה תכף, תוך יום.
אוקיי.
יום.
לא, כן. לא שעתה שמה בכלל.
לא, תוך יום או יומיים אולי היא עזבה.
אוקיי.
והאימוץ השני הייתה במשפחה ששקלה בן, והיה שם המון דיכאון במשפחה, והיא תכף מיד הרגישה שזה לא מתאים לה. זה תמיד גם הייתה החלטה שלה לעזוב. ודי מהר.
הבנתי, היא ביקשה. היא באה לרווחה והיא ביקשה...
היא טלפנה לעובד סוציאלית, אמרה, לא מתאים לי.
הבנתי.
והיא ידעה מה שהיא רוצה. היא ידעה מה שהיא רוצה. וזהו, ועד שהיה מפגש בינינו, ולפני 40 שנה, בגן, בגן בהרצליה, ליד המשפחה של האפוטרופסים שלה, נפגשנו, הלכנו לטייל, ישבנו על הדשא, והתחלנו לדבר כדי לבדוק אם מתאים שאני אהיה אמא שלה והיא תהיה בת שלי.
איזה דבר.
ושיחה שהיא מאוד עמוסה ורגישה, ואני לא ידעתי אם פשוט לדבר על דה ועל הא, אבל היא הייתה הרבה יותר ישירה.
מה חשבת על זה לפני הפגישה? על מה עבר לך בראש?
אני מאוד מאוד התרגשתי, הרי אני כבר פגשתי אותה, וכבר משהו בא מאוד דיבר אליי, ואני...
חששת משאלות שלה? חששת
לא,
מב...
לא חששתי.
אמרת, רגע, אם היא כבר פעמיים ביקשה לעזוב, אז אולי היא בררנית, היא ביקורתית,
לא
היא בוחנת?
לא חששתי. היה לי די אמון בקליק הראשון שלנו. וגם לה. היא הרי גם הכירה אותי.
כן.
וכמו שהיא כותבת בספר, היא כל הזמן דיברה איתה, מה עם האישה מרמת השרון? כי אני הייתי ברמת השרון. מה עם האישה מרמת השרון? היה איזה קליק ראשוני. לא חששתי, אבל נורא התרגשתי. ואז היא בישירות, היא אמרה לי, אמרו לי שאת אישה בודדה שמחפשת חברה. אז אמרתי לה, תשמעי, זה לא הסיפור, אני לא אישה בודדה, יש לי מלא חברה, אני מחפשת להיות אימא לבת, וזה הניח את דעתה. והשאלה השנייה שלה הייתה, יש לך בעל? ואני ככה בחצי התנצלות אמרתי לה, לא, אין לי. אז היא אמרה, זה טוב, כי עם גברים זה לא מסתדר. ואז...
מסכנה, היה לה סיוט.
היה לה סיוט. מצד אחד שמחתי, מצד שני אמרתי לעצמי, האם זו הבטחה שגם לא יהיה לי? כן? ואכן, התפתחו בדברים, היו התפתחויות.
לא, זה גם לוקח לעוד מקום, את יודעת, אריאלה, אולי שאת, שהיא תגדל, מה היא תחשוב, מה היא תרגיש, עם איזה טראומה היא מסתובבת.
כן, אוקיי. זהו, אז, והתחלנו להיפגש, והיא הייתה בהדסים, והייתי באה אליה עד סוף השנה, זה היה כבר שבועות, הייתי באה אליה פעם בשבוע, והיא הייתה באה אליי לסוף שבוע, תמיד מביאה איזה חברה איתה, והם היו נהנות, והייתי מבשלת להם, וגודיז, והייתה התרגשות ושמחה גדולה. בראשון ליולי עברה לגור אצלי לקיץ.
ב-82?
מה? 82, אולי 83, אני... לא יכולה להישבע, אני חושבת 83, כן, זה לא היה בזמן המלחמה, זה היה 83. היא באה אליי לקיץ ואני ביקשתי שהיא תהיה עוד שנה בהדסים בזמן שאנחנו בונות את הקשר, וכולם חשדו בי, כי
כאילו... מה רצית לעשות את זה איתי ו...
לא רציתי שכל המעבר שלה וכל בניית הקשר יהיה בבת אחת, כי אני הרגשתי שזה לא יהיה פשוט, אז רציתי שהיא תהיה במקום שלה בהדסים, אף שהיא הייתה משולבת, ואנחנו נתראה מה שיותר ונבנה קשר. וכולם, העובדת הסוציאלית לא מצאה חן בעיניה, וגם אנג'י עצמה הייתה קצת חשדנית.
כי זה משדר עלייך, כן. כאילו את סקפטית, בדיוק, כאילו את לא שלמה ולא בדיוק, בטוחה בעצמך.
בדיוק, אבל אני הסברתי את עצמי, וזו הייתה ההחלטה הכי נבונה שעשיתי, הכי נבונה. והסיבה היא שבאמת בניית הקשר הייתה מאוד 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 סוערת ומאוד קשה. ואחר כך ההשתלבות ברמת השרון כעבור שנה, אחרי שהקשר שלנו כבר היה חזק, ההשתלבות ברמת השרון הייתה מאוד יותר קשה. זאת אומרת, היו פה תהליכים שהיה צריך לבנות אותם לאט לאט. ובאמת היא באה אליי לקיץ, וביליתי איתה חודשיים כמעט בלי לעזוב אותה. כמעט, זה היה כמעט כאילו קיבלתי תינוק. הייתי איתה רוב הזמן, ואם הלכתי למקומות היא הלכה איתי. והתחלנו לבנות את הקשר. עכשיו, אנג'י היא הייתה ילדה, נערה ואישה מאוד עוצמתית. יש לה עוצמות אדירות. וכל מה שהיא עושה, היא עושה בדרמה ובמאת אחוזים. כנל כשהיא רבה. והיא עשתה לי מבחנים שלא יתוארו. שלא יתוארו. כאילו עשתה הכל לראות עד איפה היא יכולה. את
יכולה לתת דוגמה?
לדחוף אותי. אני יכולה לתת דוגמאות. אם הייתי קונה לדברים, אז היא הייתה זורקת את זה ואומרת, זה מכוער.
למה? היא רצה לראות את התגובה שלך?
כן, היא רצה, יצא לדחוף אותי, לדחוף אותי.
לשים אותך בפינה.
אבל כן, היא הייתה אומרת דברים כמו, את יודעת, אחותך הרבה יותר נחמדה ממך. היא הייתה, למשל, ליום הולדת אחד, קניתי לה המון מתנות, בהגזמה, המון מתנות. ובהתרגשות היא נכנסה לחדר ולהסתכל במתנות והתחילה לפרק ולצעוק, מה זה סדין חשמלי ליום הולדת? מה זה הטרנינג המכוער הזה? מה זה זה? לא משנה, משהו, אבל היא באמת, היה משהו שממש הכאיב לה, אבל זה לא היה לפי הציפיות שלה. ואז היא הלכה והסתגרה בחדר למשך יום וחצי, ולא יצאה. היא הייתה מאוד 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 פגיעה, מאוד פגיעה. ועל כל מבט או מילה שמישהו אמר, היא התנפלה עליי, התנפלה עליי. כל מילה של המשפחה, עם מישהי, איזה מכרה אמרה, איזה מזל
שמצ... למשך כמה זמן היא התנהגה ככה זה? שנים?
שנים. שנים.
מגיל 12 עד...
שנים, שנים זה היה. אבל מה שאני רוצה לומר זה ש... אני רוצה לומר שני דברים. א', זה שלכל האורך הדרך שהיינו רבות, היא הצליחה להוציא ממני כעסים והתנהגויות שלא ידעתי שיש לי. היינו צורחות שתינו, פשוט צורחות. ולפעמים גם נאבקות פיזית. לפעמים נאבקות. למשל, בשנים שהיא לא הסכימה ללכת לבית ספר, כבר בגיל 16, שהיא לא הסכימה ללכת לבית ספר, ואני התעקשתי כל בוקר. הייתי הולכת להעיר אותה.
בחטיבת הביניים ברמת השרון?
לא, בתיכון ברמת השרון.
איזה תיכון היא הייתה?
היא הייתה בתיכון...
אלון? או ברודברג?
אלון. תיכון אלון. והיא לא הייתה מוכנה ללכת. היא הייתה הופכת יום ללילה ולילה ליום. ערה בלילות ו... והייתי מאירה אותה והיא הייתה זוהמת עליי והתחלתי למשוך לשמיכה והיא התנפלה עליי והתנפלתי עליה. זאת אומרת, זה לא היה סצנה חמודה,
כן.
או זה היה, זה היה מאוד מאוד קשה. ו אחרי, הייתי אומרת, אחרי שהיא כבר עברה אליי, ואחרי שעברנו את המשבר הקשה בית ספר, שזה גם נקודה נורא מעניינת, היא הגיעה אליי אחרי שנה, עברה אליי סופית, והיא נכנסה לחטיבת ביניים לשנה האחרונה, ברמת השרון. והיא הלכה, היא הייתה כל כך יפה, כל כך חכמה, כל כך יצירתית, ואני בשלווה שלחתי אותה לבית ספר. והיא חזרה בסוף היום, ואמרה לי, אני לעולם לא אתקבל שם. אני אמרתי לה, מה את מדברת? היא אמרה, תקשיבי לי, את לא מבינה, אני לעולם לא אתקבל שם. והיא צדקה ב-100%.
למה?
למה אנשים, ילדים מאתרים מישהי שהיא שונה? הלבוש שלה לא היה בדיוק. הדיבור, לא היה לה מבטא, אבל שפת הדיבור, היא באה מהדסים, זו תרבות אחרת, מרוסיה, מהדסים, וגם לא הייתה כנועה, היא לא הייתה כנועה, ולא קיבלו אותה, לא קיבלו אותה, והיה לה מאוד מאוד קשה, היא מצד אחד הייתה מאוד חזקה, מצד שני הייתה מאוד מאוד פגיעה, ובהפסקות היא הייתה פשוט יושבת בשירותים, עד שהיא נכנסת חזרה, והיא באמת, היא עברה דברים מאוד מאוד קשים.
מערכות יחסים?
מה?
מערכות יחסים, איך היו לה?
הייתה לה תמיד חברה אחת, חברה אחת, ודי מוקדם התחילה גם, היו לה הרבה מחזרים, והייתה מתראה איתם, אבל תמיד, תמיד, תמיד אצלנו בבית. תמיד הביאה אותם הביתה. ואז היו לה חיי חברה. אבל זה לא היו החבר'ה מרמת השרון. אני עשיתי טעות מאוד גדולה שאני הכנסתי אותה לבית ספר ברמת השרון.
למה?
כי זה בית ספר לא מתאים לה. אם הייתה הולכת להרצליה, או הייתה הולכת לבית ספר בתל אביב, שיש הרבה יותר מגוון של תלמידים.
תראי, אלון זה תיכון שנוטה יותר לאומנויות.
נכון, נכון.
לא רע, כמובן, אבל...
תראה, אולי באלון היא הייתה כבר יכולה להשתלב, אולי כבר היא לא ניסתה, אבל היא לא גמרה את אלון. היא הלכה לאקסטרני, ואחר כך עשתה בגרויות לבד, והיו לה...
שירות צבאי?
מה? עשה שירות צבאי.
איפה היא שרתה?
היא שרתה בחיל אוויר, כן. היא הייתה אמורה להיות מדסית, כי היא הייתה, היה לה כושר, ואיכשהו היא חיבלה בזה. היא כל הזמן היה לה, בגלל הבעיות, הסריטות שהיו לה, החוסר ביטחון שהיה לה, היא חיבלה בדברים הטובים שהיו לה. היא לא הצליחה להתגבר על הדברים האלה, וכל האהבה שהרפתי עליה, וכל החיים הטובים שהיו לה איתי, הם לא היו מספיקים. וניסינו טיפולים למיניהם וכו'. ולקח הרבה שנים עד שהיא התחברה עם הגרעין האמיתי שלה. הייתי אומרת, תראה, אני קופצת עכשיו, אבל הייתי אומרת ש... היא עברה את בית ספר, היא עברה צבא, היא סיימה צבא, סיימה בגרויות. בצבא, אחרי שהיא לא הייתה מדריכת כושר, היא בסופו של דבר הייתה תשיד הווי ובידור, משהו בהווי ובידור, ושם היא פגשה גם את החבר הרציני הראשון שלה, שהיה חבר לאורך זמן, וזהו, ואחרי הצבא, עבודות מזדמנות, בסופו של דבר הפכה למדריכה אירובית.
אוקיי.
ו...
מה היא עושה היום?
זהו. אז היום...
אני יודע שמדובר במשהו מאוד מיוחד, אז אני רוצה שאתה תפרטי ותסבירי.
אז אני אפרט ואומר שמה שקרה זה שהתחתנה. בגיל 25 ילדה את בנה נכדי תומר, התגרשה, גידלה אותו לבד, והתחילה לאסוף חיות. היא עבדה בתור מדריכה אירובית, והיו לה, היה לה כלב אחד, אחר כך שני כלבים, אחר כך חמישה כלבים, אחר כך 10 כלבים.
היא לא נמשכה לאקדמיה.
בכלל לא. בכלל לא, היא מאוד נמשכה לכל דבר שקשור לרוחניות. ובגלל שהיו לה כל כך הרבה כלבים, היא הייתה צריכה לגור בבית עם חצר, היא שכרה...
מה זה כל כך הרבה כלבים?
היו, אני אומרת לך.
נילי מספר.
עד 20, 25.
שאנשים יבינו פשוט.
כן, 20 כלבים.
ואיזה עוד בעלי חיים?
בשלב ההוא זה היה כלבים ותרנגולות. בשלב ההוא. והיא עברה ביישובי השרון כל שנה לבית אחר. כי אפשר היה לגור על ידה, בגלל הכלבים.
בוודאי.
אז כל שנה היא עברה, וקיבלנו החלטה שהיא לא עוברת מהאזור עד שתומר לא גומר בית ספר בני דור. לא מעבירים אותו יותר. וככה היא עברה ממקום למקום.
בן כמה הוא היום?
היום הוא בן 27. כן, בן 27. ואז כשתומר גמר את בית ספר, אנג'י עברה לגליל, קיבלה הזמנה לעבור לירקה, והיא שכרה, סוחרת, שטח על ההר מעל ירקה, שבו היא חיה בקרוון, ומגדלת שמה את ה-20-25 כלבים שלה,
ו?
סוסים, 30 וכמה עיזים, ענקיות,
יאללה.
ענקיות, תרנגולות, ברווזים, יש לה ממש חווה.
כן.
יש לה ממש חווה שהיא במו ידיה מטפלת בהם. מביאים לה חיות פגועות ועצובות, היא מטפלת בהם. היא מאכילה אותה.
היא לא הלכה לכיוון הווטרינריה.
לא, והיא לא עושה מהם כסף. היא לא עושה שום כסף, היא רק מטפלת
ממה בהם. ממה היא מתפרנסת?
אבל, תכף אני אגיד, אבל היא דרכם נרפאה. כל הטיפולים הפסיכולוגיים...
זה התרפיה שלה.
לא עשו לה מה שהחיות עשו לה. היא נרפאה והיא הפכה את כל הכוחות שלה, הפכה למשהו בונה ולא הורס. זה פשוט לא יאומן. בעיניי, אני פסיכולוגית. אני לא ראיתי תופעות כאלה.
פסיכולוגית חברתית.
לא, אני גם קלינית. אני טיפלתי באנשים.
כן.
ופשוט לא יאומן. אני חושבת, כל הכוח הענק שלה... היא לקחה למקום חיובי של הענקה, של טיפול, של התמודדות, של... ומה היא עוסקת עכשיו? אחרי שהיא גמרה, להיות מורה לאירובית, צבעה מזה, ותוך כדי זה שהייתה מורה לאירובית, היא כבר התחילה לפתח טיפול רוחני עם אנשים. היא לא רק עשתה להם תנועות, אלא היא לימדה אותם איך לחיות ומה לעשות. ואז שלחתי אותה שוב לפסיכולוגית תעסוקתית, ששלחה אותה להיות מורה לאירובי, והיא אמרה לה, את צריכה להיות מתקשרת. והיא באה הביתה ואומרת, את רואה, אמרתי לך תמיד שיש לי כוחות. היא אמרה שאני צריכה...
מי אמרה לה את זה?
הפסיכולוגית.
פסיכולוגית תעסוקתית אמרה לה, צריכה להיות מתקשרת.
ואני, שהכרתי את הפסיכולוגית, כי הייתה תלמידה שלי פעם, טלפנתי לה, אמרתי, תגידי לי
את זה.
מה איתך? מה קרה? את הילדה הזאת המועפפת שלחת להיות מתקשרת, היא אמרה, תקשיבי לי טוב. זה מה שהיא צריכה לעשות. היא לעולם לא תישא משרה באיזה מקום, היא לעולם לא תעבוד תחת מישהו, היא, ויש לה, יש לה את זה. יש לה את זה. והיא שלחה אותה למתקשרת לבדוק שישרה שיש לה את זה. והיא התחילה לתקשר בטלפון.
בטלפון עם אנשים.
בטלפון עם אנשים. ואני רוצה לומר שהיום, היום, היא מתקשרת ידועה, ומצליחה ביותר. היא מפרנסת את עצמה ואת כל חוות החיות שלה.
והכל בטלפון, לא באים אליה.
הכל
היא לא צריכה לראות את ה...
לא רואה את האנשים. הכל בטלפון.
מה, היא שואלת שאלות ומדברת?
היא פותחת קלפים, היא בודקת בכוכבים. אני לא נכנסת לזה, זה לא עולמי.
כן.
אבל אני מקבלת את עולמה. אני מקבלת את עולמה, והעובדה היא ש... טוב, אתה יודע שיש קהל ענק שמוזר בתקשור, אבל היא ממש עושה עבודה, כנראה יוצאת מן הכלל. לפעמים אני מקשיבה לה כשהיא מתקשרת, ואני רואה שהיא קלטה המון פסיכולוגיה. יודעת איך לדבר עם אנשים, וגם יש לה ביטחון כל כך גדול, שהביטחון הזה היא מעבירה לאנשים, היא לא כפופה לחוקי הפסיכולוגיה. אז היא עושה את מה שהיא מאמינה.
היא זורמת.
מה, היא זורמת, כן, יותר מזורמת, כן.
איך היחסים שלכם היום?
היחסים שלנו היום מאוד 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 קרובים, עם, בוא נאמר, מינימום של קונפליקטים. עוד מדי פעם יש קצת צעקות לפה ולשם, אבל אנחנו מדברות יום כמה יום. וכמה פעמים ביום. היא משתפת אותי בכל...
היא באה אלייך, את נוסעת אליה מדי
אני
פעם?
אני נוסעת אליה מעט, או שהיא באה אליי, או שאנחנו נפגשות באמצע הדרך, באקו, או בקרמיאל,
חגים ביוקנה. וזה אתם עושים ביחד? שבתות מדי פעם חגים?
שבתות היא באה לפעמים, חגים היא באה. אני נוסעת לשם מדי פעם, לא הייתי הרבה לשם, אז יותר מסובך לי להגיע לשם.
כן, גם לא תמיד הכי בטוח שם.
לא, זה בטוח, כן.
יש שם כל מיני כפרים ו...
לא, זה בטוח, יש שם כפרים ידידותיים.
כן.
כן. אנג'י בירקה עם הדרוזים, היא פשוט מסתדרת, היא באמת, היא מסתובבת שם, וכולם מכירים אותה.
בת בית.
כן, כן, בת בית. ו...
יש לי שאלה אלייך, מה גרם לך ולה לכתוב ספר?
מה ש...
מה המניע? מאיפה זה בא?
אני לא זוכרת את הרגע שזה
קרה. וכמה זמן לפני זה היה לך את זה בראש?
לא היה לי לפני זה.
מה זה? אימפולסיבי פתאום בא חשק?
לא יודעת, אני לא זוכרת איך זה נולד, אני באמת לא זוכרת, אבל ההרגשה של שתינו הייתה שיש לנו סיפור לספר. יש לנו סיפור לספר, ושהסיפור הזה יכול לעזור גם להרבה הורים, מאמצים ולא מאמצים, כי הדרך הייתה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, גם שלה וגם שלי, אבל בגלל האהבה שהייתה שם מהרגע הראשון, צלחנו אותה. ולא היה אף רגע שקראנו את החבל, אבל הוא נמתח למקסימום שלו. והספר מתאר את זה. אני רשמתי יומן כל השנים האלה. כי הספר בעצם מתאר את המפגש שלי עם אנג'י.
אה, זה כרונולוגי כזה?
מהרגע שנפגשנו עד שהיא גמרה צבא. ואחר כך בסוף יש פרק של עכשיו. אבל כל הקטע באמצע לא מופיע שם. ואנג'י כתבה הרבה על ילדותה, עוד לפני שהיא הכירה אותי. ואחר כך על המפגש איתי והמעבר לרמת השרון. והרגשנו שיש פה סיפור ששווה לשתף. ואני גם חשבתי, אני אמרתי, כתבתי יומן, אז היה לי יותר קל להיות מסודרת וכרונולוגית, ואנג'י יותר אסוציאטיבית ומתארת סיפורים מחייה, והכתיבה שלה מאוד שונה משלי.
כן.
ועשינו את זה גם בפונט אחר בספר.
כן, נכון.
אבל זה לקח לנו 20 שנה. 20 שנה, לא כמוך.
אני כתבתי את זה בשנתיים, קצת פחות. 400 לילות.
400 לילות, כן.
כן.
אוקיי, אז אנחנו ב-20 שנה, וזה עבר עריכות, וזה לא מצא חן בעיניה, ועוד פעם, וזה... זה היה תהליך גם, לא פשוט, אבל הרגשתי ש... גם בשבילי, אבל בעיקר בשבילה, זה יהיה עוד דבר מאוד מרפא וסוגר מעגל. והיא גם אמרה לי, כשאני כותבת, אני מרגישה שאני עושה תהליך של שיקום.
כן, זה התהליך התרפויטי המדהים.
כן.
מעניין אותה, היא מדברת איתך על בדיקה של הביולוגיה והגנטיקה שלה?
תראה, אמא שלה נהרגה. אבא שלה לא היה איתם בקשר.
נכון.
כשהיא הייתה בצבא, אבא שלה עלה ארצה. ואז פגשנו אותו.
פגשנו אותו. אז היא פגשה אותו.
הוא היה צריך לתת אישור.
איך הגיע אליו?
היא הייתה בקשר. מדי פעם היה מכתב, מדי פעם היה טלפון. הוא לא...
היא בקשר איתו היום?
אז זהו, אני מספרת שהוא... היינו מדי פעם בקשר איתו, אבל הוא כל הזמן דחה את הקשר. הוא כל הזמן דחה אותה. היא גם כותבת את זה בשיר הראשון בספר, יש לה איזה שיר קטן שם. והיא ניסתה, היא ניסתה, היא הזמינה אותו לחתונה, הוא לא בא.
יש לה אחים, אחיות?
אין לו ילדים, אין לו ילדים. הוא היה נשוי לאישה שלא רצתה שיהיה לו קשר איתה. והזמינה אותו לבר מצווה של הבן, והוא הגיע. וזה היה הפעם האחרונה שהיו להם כמה מפגשים, ושוב הוא ניתק איתה. ולפני שבועיים הודיעו לה שהוא נפטר. הוא היה רופא בלניאדו. כן. וכל השנים האלה הוא פשוט, הוא לא רצה
לשמוע אותה.
לא יודעת. Okay. רופא לב אולי, רופא כללי, אני לא יודעת. כן.
אז, והוא לא רצה. לא היה רצה. לו קשה עם זה.
כן. היה לו קשה. אף פעם לא הבנתי למה. כן. הלכתי יום אחד אליו לדבר איתו. לשאול אותו למה.
שאלת אותו?
כן.
מה הוא אמר?
הוא אמר לי דבר טיפשי, כמו שהיא שינתה את שם המשפחה שלה לפרידמן, שזה שמי.
טוב, זה תירוץ, כן, זה משהו, זה התירוץ, יש לו...
כן, אחר כך היא שינתה חזרה ללינצקיה, שזה שמו. והוא אמר שאשתו לא רוצה. אבל הוא אמר לי, אבל אני רוצה, אני אתקשר. הוא לא אתקשר. אז...
איך היא קיבלה את הפטירה שלו?
בסדר, תשמע. כן, כבר היה כל כך מרוחק ממנה שהיה לה קצת תגובה, אבל...
טוב, האמת שאנחנו נורא רצינו שהיא תבוא פה ותתארח איתנו יחד איתך בפודקאסט, בפרק הזה. זה לא כל כך הסתייע. מה לגבי הנכד?
או, הנכד. הנכד...
איפה הוא נמצא היום?
הוא נמצא, הוא גר בדירה שלה, שיש לה, ברעננה. הוא בן 27. הוא עובד בחנות אייסטור של מחשבי אפל, לומד הנדסת תוכנה.
אוקיי.
עושה כושר.
את בקשר טוב איתו?
אני בקשר נפלא איתו, הוא בבת עיני.
כן.
אני, אנג'י כל הזמן אומרת לי, ואני מקבלת את זה באהבה, הוא הריבית על כל ההשקעה שלך.
משפט יפה.
כן. ואני באמת גידלתי אותו איתה. היא הייתה לבד איתו.
ברור, כן.
וגידלתי אותו איתה.
נכון, זה ילד של שניכם.
זה ילד של שנינו, כן. הוא מקסים.
הוא בזוגיות? יש לך נין עוד מעט?
לא, לא. הוא לא נשוי, כן.
תשמעי, אריאלה, זה סיפור מדהים. אני ממליץ מאוד לעשות. אנשים רואים עכשיו את הספר, אנשים ממליץ מאוד לקרוא על ספר מאוד מיוחד. אני מאוד שמח שהגעת.
אני שמחה להיות פה.
אני חושב כן. שזה, לא רק שזה מומלץ לקרוא את הספר, אלא לשמוע אותך, זה מדהים. ואם תהיה לנו הזדמנות, אז הייתי רוצה לשמוע את אנג'י פעם אחת שדברת.
בסדר גמור, היא פשוט עוברת כרגע איזו תקופה מאוד קשה.
בסדר גמור, עבר, בסדר גמור.
כן, היא צריכה לעבור מאיפה שהיא נמצאת, אז היה לה קשה להגיע, אבל אני בטוחה שהיא תשמח לבוא. כן.
אז שמחתי לארח אותך, אריאלה. תודה רבה.
תודה לך.
ואנחנו נהיה בקשר.
בסדר.
תודה רבה לכם שצפיתם והזנתם לפרק מיוחד של ערוץ האימוץ. וניפגש בפרק הבא.
רוץ האימוץ, הפודקאסט של עמותת משפחתה, עם סיפורי האימוץ המרגשים בישראל. בהגשת צחי ברדוגו.